טוב, השבת אנחנו שבת פרשת עקב, ערב טוב לכולם, להיות פה, לפחות לכולם סדר טובות. פרשת עקב מופיע מצד הבריחה של ברכת המזון. שנאמר בחתן, זנת וברכת, תואר שם שפחה של ארץ ישראל, כיתה וסיבורה, שלא מסכנות תאכל בלחם, אחרי זה כתוב, אכלתה וסבת, וברכת לשם אלוקינו. מכאן מצוות דאורייתא, לברך ברכת המזון. ברכת המזון התפתחה במהלך השנים. היום יש לנו חמש ברכות, ארבע ברכות. אני לא יודע להסביר למה חמש. בחמישה שלבים, כך מתארת הגמרא מסכת ברכות, היו בהתפתחות של הברכה כמו שאנחנו מברכים אותה היום. השלב הראשון משה רבינו, כאשר ירד מעל לישראל, מופיע לכם פה חדש, נפתח לי פה הצילום הזה, כתבתי את זה בעת, משה תיקן על ישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. מה שאנחנו מברכים כל יום, כשאוכלים את הלחם, הברכה הראשונה, הזן את הכל, כל התחום הראשון של הברכה, עד המילים, הזן את הכל, זה מילים שמשה רבינו תיקן, עם ישראל קיבל מן מהשמיים, הם חייבים לברך, עושה דאורייתא, ולכן משה רבינו תיקן את ברכת הזן. אחר כך הגיע יהושע, ויהושע תיקן ברכת הארץ, מה שמתחיל במילים נודה לך השם אלוקינו. שמתם לב, בברכת הזן לא מוזכר בכלל עם ישראל, בכלל זן לכל, מפרנס לכל, לא מוזכר בכלל עם ישראל, אבל בברכת נודה לך מוזכר עם ישראל, נודה לך השם ישראל עמך ועל ירושלים מערך ועל ציום של גודיך, כל עם ישראל בארצו, מסתיים במילים על הארץ ועל המזון. אחר כך ממשיכה הגמרא ואומרת, כשנוכנסו לארץ, לא, סליחה, אמרתי נודה לך, כן, נכנסו לארץ אחרי ברכת על הארץ ועל המזון, אז רחם תיקן דוד על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך. רחם השם אלוקינו על ישראל עמך וירושלים עיריך. אחר כך הברכה הזו הייתה חסרה, והגיע שלמה. שלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. דוד המלך לא תיקן על הבית הגדול והקדוש, כי הוא לא בנה את בית המקדש, ואז שלמה הוסיף את זה. זה בתוך אותה ברכה, שנגמרת במילים, בונה ברחמה בירושלים. אז עד כאן הברכות שנתקנו בימי בית ראשון. שלוש ברכות. הזן את הכל, על הארץ ועל המזון, ואחר כך ירושלים. וזה חיכה מאות רבות של שנים, והוסיפו עוד ברכה. איזה ברכה? כותבת, אומרת הגמרא, הטוב והמתיב תקנוע כנגד הרוגי ביתר. שאנחנו מברכים את זה כל יום על הלחם שלנו, הטוב מתיב לכל, מתיב לכל, מתיב לכל. הנבינו, ברכנו, כל ברכת שנגמרת במילים ומכל טוב לעולם אני חסרנו, זה ברכה שתקנו אותה חזל בתקופה הרבה יותר מאוחרת כנגד הרוגי ביתר. דאמר רב מתא, אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה. ופה זה מעורר שאלה גדולה מאוד, שכל אחד מאיתנו צריך להתמודד איתה, זה ברכת המזון של כולנו, על הברכה הרביעית הזאת שתוקנה. אפשר מאוד להבין את שלושת הברכות הראשונות, כיוון שאלה ברכות שמתארות את השבח הגדול שאנחנו ממשיכים את הקדוש ברוך הוא על הלחם שאנחנו אוכלים, שהלחם הזה הוא חלק מהבנייה של האומה. כל אדם בונה את הגוף שלו, ומתוך כך בונה את האומה, ומתוך כך בונה את ירושלים, שעוד רגע נראה, זה הרוח של האומה, זה המטרה הרוחנית של עם ישראל, בניין ירושלים, בית המקדש, ומתוך כך הוא בונה את בית המקדש, שזה ההשפעה של עם ישראל לכל העמים. אבל מה הקשר להרוגי ביתר? הרוגי ביתר זה אירוע שאין מה להודות עליו כל כך. גם יש מה להודות, הייתי קורא לזה תודה גלותית. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתנו מן מהשמיים, מודים לקדוש ברוך הוא שנתנו את ארץ ישראל, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתנו את ירושלים ובית המקדש. אבל האם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? אנחנו ודאי מודים. אבל לנצח נצחים צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהרוגי ביתר ניתנו לקבורה. נתינתם של הרוגי ביתר לקבורה זה נחמה פורטה. בוא נזכר רגע בסיפור. מה קרה שם? באמת היה נס, אבל נס מאוד קטן. לא קטן מבחינת הפלא שלו, אלא קטן מבחינת הגאולה שלו. היה נס קטן מאוד. בוא נזכר מי הם הרוגי ביתר. הרוגי ביתר זה הלוחמים היהודים האחרונים עד ארגון השומר. 1800 שנה לא היו לוחמים יהודים. מביתר, 1800-1900 שנה, ועד ארגון השומר בדור שלנו, יהודים לא היה להם נשק ביד. לא היה להם. למה? כי הרוגי ביתר הפסידו במלחמה. הפסידו הפסד היום ונורא. הפסד צורב. הפסד שהביא עלינו את החורבן הנורא ביותר מאז כל ה-1900 שנה האלה. והיינו נתונים תחת המגפיים של הקלגסים הגויים. וזה בעקבות ההפסד ובאשמתם של הרוגי ביתר. הרוגי ביתר זה היה מרד בר כוכבא, שהיה 70 שנה אחרי חורבן הבית. רבי עקיבא היה מנושא כליו של בר כוכבא, והמרד הזה נכשל לחלוטין. לא באשמתו חלילה של בר כוכבא, אלא עמדנו מול אימפריה, והיה גזרה אלוקית, ובר כוכבא נכשל, וחז"ל מספרים שבביתר היה, הרומאים היו הולכים, והגיע, יש מחלוקת בגמרא, עד איפה הגיע הדם, האם זה הגיע עד הברכיים של הרומאים, או עד המותניים של הרומאים. הדם של הרוגי ביתר, כלומר, היה פה תבוסה איומה ונורא. 60 שאה קצוצי תפילין, 60 אלף שאה קצוצי תפילין, הם היו נלחמים עם תפילין על הראש, כולם נהרגו, כמות עצומה של גופות, 60 שאה של גופות שהיו צריכים להיקבר, ועם ישראל, תפילותינו לא התקבלו, עם ישראל הפסיד. עם ישראל הפסיד. הרומאים כל כך רצו להשפיל את עם ישראל. לא הספיק להם התבוסה הזאת, הם רצו שלא יהיה אבא אמינה לאף אחד להילחם באימפריה הרומאית, אז הם לקחו את כל הגופות, והם לא נתנו לקבור אותם. כל הגופות האלה, הם עשו מהם גדרות לקרמים שלהם, כך אומרת הגמרא, והם רצו שהגופות האלה יסריחו, וירקבו, והתולעים יאכלו אותם, וזה יהיה ללג ולכלס, לכל העולם, שלא יעיזו יותר אף אחד להרים את ידו כנגד האימפריה הרומאית, ובאמת זה הצליח להם הרבה שנים, זה פיל אימה על כל העולם, ההתנהגות הוולגרית והברוטלית של הרומאים, אבל אז קרה נס, נס קטן מאוד, נס קטן, לא נס שגרם לנצח את הרומאים, לא נס שגרם לנו לכבוש חזרה את ארצנו, נס שגרם לזה שהגופות לא יסריחו. הקדוש ברוך הוא עשה נס 3 שנים, אומרת הגמרא. 3 שנים שכבו הגופות בשמש, בגשם. כל חיה הייתה יכולה להתקרב אליהם. כל כלב משוטט היה יכול להתקרב ולא קרה כלום. הגופות, אף אחד לא ניגש אליהם, הם לא התליעו, הם לא הסריחו, היה נס גדול. אבל זה נס קטן. זה נס קטן לכאורה בעיניים שלנו, כי זה נס שלא גאל אותנו, לא ניצחנו, עם ישראל יצא לגלות, רבי עקיבא נהרג, ועד היום אנחנו תחת המלכות רביעית הזאת, אבל הגופות לא הסריחו 3 שנים, הרומאים שראו את זה התפוצצו. זה שיגע אותם, כל יום באו לראות, האם הגופות כבר מבוזות? האם הגופות לא מושפלות? הגופות נשארו שלמות, וכל יום שעבר, התסכול של הרומאים גבר, עד שאחרי 3 שנים, הרומאים נתנו לקבורה את הגופות האלה. הם כבר לא יכלו לשאת יותר את הפלא שהם גרמו לו. ולכן הם נתנו את הגופות האלה לקבורה, וזה קרה בט"ו באב, שחל השבוע, ובעקבות זה שניתנו לקבורה הגופות האלה, שהרומאים הועילו בטובה לתת לקבורה, תקנו ברכה, הטוב והמטיב. ברכה שאנחנו מברכים אותה כל פעם שאנחנו אוכלים לחם. מברכים ברכת, אומרים, הטוב והמטיב. הברכה הרביעית של ברכת המזון. יש הבדל עצום בין 3 הברכות הראשונות, שזה ברכת הזן, משה רבן הוציא את ישראל מצרים, יהושע הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, דוד בנה את ירושלים, כבש אותה את יבוס, ושלמה בנה את בית המקדש, לבין ברכת הטוב והמטיב הצנועה, שהיא ברכה שמברכים על נס שהיה תוך כדי תבוסה של עם ישראל, תבוסה שלא השתנתה. עם ישראל הובס, הובס לחלוטין. 1800 שנה, לא יהודי לא החזיק נשק. עד לוחמי השומר. לא החזיק נשק. ואנחנו רואים תודה להשם. על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. ונשאלת השאלה, למה יש ברכה מיוחדת על הנס הקטן הזה? היה הרבה ניסים בעם ישראל, ניסים הרבה יותר גדולים. ולמה זה קשור לברכת המזון? למה כל יהודי שאוכל לחם צריך לברך על זה שהרוגי ביתר ניתנו לקבורה? אנחנו גם יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים בכדי. נס זה לא סתם. למה הקדוש ברוך הוא עשה שהגופות לא יסריחו? למה? למה הוא עשה את זה? הוא היה יכול לעשות שנצח את הרומאים, זה הוא לא עשה. הוא עושה שנפסיד והגופות לא יסריחו. מה זה בא להגיד? תמיד זה יוצא שפרשת עקב, שאנחנו מצווים, ואכלת וסבת וברכת ברכת המזון, עם יד אחרי ט"ו באב. זה יוצא, תמיד תשעה באב זה יוצא אחרי דברים, יחצה לבדי, תוככם ומעשיכם ורבכם, ועקב יוצא מיד אחרי ט"ו באב. שט"ו באב זה הזמן שבו תוכנה הברכה הזאת. של אכלת וסבת וברכת, ניתנו לקבורה, זה אחד מששת הדברים שקרו בט"ו באב. אז מתוך כך, ברשותכם, אני רוצה להתבונן אתכם לפני שנתחיל לענות על השאלה הזאת, עוד טיפה משהו על עניין של ט"ו באב, שנוכל, שעברנו אותו השבוע, וט"ו באב זה לא סתם שאני לומד את זה אחרי שגמרנו את זה, כי ט"ו באב זה חג שמתחיל משהו. מה אומר בתענית? שאחרי ט"ו באב צריך להוסיף בלימוד תורה בלילה. אחרי השקיעה. זאת אומרת, בימים האלה, ט"ו באב זה מתחיל תקופה שאנחנו, זה לא יום שמתחיל ונגמר, זה יום שמתחיל ומתחיל תקופה שאנחנו עכשיו נמצאים בראשית שלה, שאני רוצה טיפה להבין אותה יחד איתכם, וזה קשור מאוד היום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, לסוגיה של ברכת המזון כמו שהיינו הרגע. אז בואו טיפה נעסוק בעניין ט"ו באב. סיימתי לכם פה בדף גם את הגמרא שמספרת על שישה דברים שקרו בט"ו באב, וששתם במבט ראשון גם הם קשים מאוד. בואו נקרא ביחד עד כמה שיש לנו זמן. בישלמה יום הכיפורים, המשנה אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים ו-15 באב. לא היו ימים טובים לישראל כמו היום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. שזה אחד הטעמים. מופיע לכם פה בקטע השני בגמרא. רב מתנה אמר, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. זו התשובה שלו על השאלה, בישלמה יום הכיפורים, אני קורא בקטע הראשון. משום דין סליחה וכפרה, סליחה וסליחה ומחילה, ברור למה יום הכיפורים. לא היו ימים טובים לישראל כיום כיפור. סליחה ומחילה, קיבלנו לוחות שניים, וכל דור ודור, כל יהודי מתחדש. סליחה ומחילה. אבל, אלא ט"ו באב, מה היא? שואלת הגמרא. ועל זה עונה רב מתנה בעמוד בקטע השני, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, מה קשה לכם? מה קשה לכם על זה? לא היו ימים טובים לישראל. איזה לוויה עצובה זאת הייתה. לוויתם של הרוגי ביתר. זה לא הייתה לוויה שמחה. היום היו, בדרך כלל פה שמעתי, הייתה לוויה בניר עוז. אני מניח שהרוגי ביתר היה עשרות אלפי לוויות. סוף סוף הרומאים הסכימו, זה לא הרשעים בעזה שחילצו את הגופות, אלא הרשעים ברומא שהתירו לנו, שחררו לנו את הגופות של החללים. זה לא הייתה לוויה שמחה, זה לוויה של עם מובס, עם כבוש, עם שיוצא לגלות. מי ידע עד מתי הגלות הזאת? הגלות הזאת יהיה בעת גירוש ספרד, מסעות הצלב, השואה האיומה. כל זה מתחיל בט"ו באב הזה. ואיך הגמרא אומרת על זה, לא היו ימים טובים לישראל? ושואלת הגמרא, משום מהי? משום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. היו ימים יותר טובים לישראל מאשר היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה? לא, לא היו ימים טובים יותר מט"ו באב. מה הפשט? אבל לפני כן, לפני שנענה על זה, בואו נראה את כל התאים האחרים שגם הם קשים מאוד, קשים מאוד. אני קורא אתכם עכשיו מתחילת הגמרא. טעם ראשון, אמר רבי יהודה אמר שמואל בשורה החמישית פה, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. אומרת הגמרא, יש פה שמחה. מה השמחה? משה רבנו, קראנו את זה פרשת מטות, בנות צלופחד ביקשו נחלה. למה? כי להם לא היה אחים גברים והם לא התחתנו, אז אין להם איפה לגור, אין להם איפה לגור. אז משה רבנו בעקבות הקדוש ברוך הוא פוסק שכשאין בנים הבנות יורשות, הבנות ירשות, וזה יכול ליצור בלגן. למה זה יכול ליצור בלגן? כי הבנות ירשו, אז אחר כך הם יתחתנו בעזרת השם, ואז ברגע שהיא מתחתנת, כשהיא תמות אחרי 120, הבת הזאת, היא תוריש את האדמה שהיא קיבלה מאבא שלה, למי היא תוריש? לבנים שלה, שהם שייכים לאיזה שבט? לשבט של בעלה. לכן אמרה תורה מיד, לא תיסוף נחלה, אסור דאורייתא, אז, לא היום, להתחתן בין שבטים. כי אם התחתנו בין שבטים, אז עוד תוך כמה דורות, תוך אולי 20 דורות, לא יהיו נחלות בעם ישראל, לא יהיה נחלת שבט אשר. כי אולי מישהו משבט אשר, לא היה לו בנים, הבנות ירשו אותו, ואז הם התחתנו, וזה עובר לנצח, לשבט דן. זה אומר שיהיה מובלעת של דן בתוך אשר, ולידה מובלעת של ראובן, ובעצם לא יהיה, לאט לאט, לא, כל הנחלות האלוקיות, זבולון לחוף ימים ישכון, כל זה יתבטל. כל זה לא יהיה יותר. לכן התורה אסרה את זה. אבל התורה אסרה את זה דור אחד. רק לדור אחד. דור אחד אחרי, מותר. כמו שכתוב כאן בגמרא. מה ידרוש? זה הדבר שציווה השם לא תופחת. דבר זה לא יהיה נוהג, אלא בדור זה. איסור דאורייתא היחיד שאני מכיר, שהוא לדור אחד. אין לנו אותו היום בלאווים שלנו, כי זה לדור אחד. שאלת השאלה, אם אנחנו לא רוצים שכל השבטים יתערבבו, אז צריך לאסור את זה לנצח. אם אין בעיה שיתערבבו, היה צריך להתיר את זה מההתחלה. למה זה הותר ואז נאסר? למה זה נאסר ואז הותר? בט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל? יש את היתר הזה שהוא פלא, מה? אם זה אסור, צריך להמשיך את האיסור. אם זה מותר, צריך להתיר את מותר מלכתחילה. טעם שני, יום שהותר שב בנימין לבוא בקהל. שב בנימין חתך את נורא, שהוביל לסנקציה שלא היה כמותה בעם ישראל אף פעם. איש ממנו את ביתו לא ייתן לשבט הזה. שזה בעצם מתייחס שבט בנימין כאילו הוא עמוני ומואבי. וזה כנראה שזה היה מוצדק. עמון ומואב לא קידמו אתכם בלחם ומים, ושבט בנימין לא הכניס לאורחים. לא רק שלא הכניס לאורחים, היו מתעללים באורחים. ממש בצורה כמו סדום ועמורה. בצורה מזעזעת. ולכן עם ישראל אמר, אין להם חלק מנחלה איתנו, ודור שלם לא התחתנו איתם. אחר כך הותר שבט בנימין לבוא בקהל. למה זה יום כל כך שמח? לא כתוב ששבט בנימין חזר בתשובה. לא כתוב. הותר לבוא בקהל. מה שמחתו המיוחדת של היום הזה, שבו יתירו לשבט הזה, שבט מאוד בעייתי, לעמון ומואב לא יתירו, לנצח, המוני לא יבוא בקהל השם, שבט בנימין, הכנסנו אותם בתוך מה, מה, מה יש ביום הזה? טעם שני. טעם שלישי, אתם רואים, סימנתי לכם פה איזה מספר 3, ושורה שנייה למעלה, מהסוף, יום שקלו בו, סליחה, לא שנייה, שורה שנייה מתחילת החבות, יום שקלו בו, מתי מדבר. מתי מדבר זה הדור הגדול ביותר בעם ישראל, שהיה אי פעם, ושיהיה. זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבה גדולותיי, זה דור של מקבלי תורה. זה דור ש... ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הם כולם עמדו תחת הר סיני ושמעו את כל השם מדבר. 60 ריבו נביאים. לא היה דור כזה. נכון שעשו את חטאים, חטא העגל, חטא המרגלים, אבל זה דור דעה. והדור הזה נגזר למות. וזהו, הם גמרו למות. מתו, הגמרא אומרת שהם נכנסים, הגמרא גם נביאה את זה, הם נכנסים לקברים, כל תשעה באב, כי החטא היה בתשעה באב, חטא המרגלים. זה החטא שבעקבותיו נגזר על הדור הזה שלא ייכנס לארץ. וכל פעם היו יוצאים פחות. ובשנה האחרונה, שנה 40, כנראה שכולם כבר מתו. ואז כל מי ששכב בקברים יצא חי. הם היו נשכבים בחיים בקברים, וחלק היו נשארים שם. ובשנה 40 כולם יצאו. הם חשבו שאולי הם טעו בחשבון. הם חיכו עד שהיו נכנסים כל לילה. אולי תהיינו בחשבון, אולי זה לא תשע באב, עד שהגיע הירח להיות ירח עגול, ואז מבינו שזה תשע באב כבר עבר, כי הגיע ט"ו באב, ואז מבינו שקל ומתי מדבר. נשאלת השאלה, מה כל כך שמח? נגזר עליהם, נגזר עליהם למות, אבל צריך לחגוג, לחגוג ביום שבו יתברר שכולם מתו. כל הדור הגדול ביותר בתולדות עם ישראל. מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא. האם יש כאלה שמתו, האם יש כאלה שלא, או שפשוט לא ידעו על מי נגזר הגזרה. אבל לפי רבי עקיבא כולם מתו. כולם. מ-20 שנה ומעלה, כולם מתו. לא נשאר עד אחד. ולפי רבי עקיבא אין להם חלק לעולם הבא. לא זו בלבד. יש שיטה שחלק מהם נשארו. אבל על מה השמחה הגדולה? זה שמחה, גם אם נשארו קצת, זה נחמה פורטה. אחת ריקי 40, מה זה? כלום. מתו, נפרדנו פה מדור ענק. לא היו ימים טובים לישראל, תזכרו את המשפט הזה. מה כל כך טוב בזה? אני אמשיך את זה, יש לכם עוד טיפה כוח, בסדר? אנחנו עוברים טעם, טוב? נשתלל את הרץ את הכל. הטעם הכי קשה בעיניי, לי הקטן, זה הטעם הבא. שורה שנייה מהסוף. אנחנו נתרץ את הכל, בסדר? בלי נדר. יום, מה? לא, לפני כן. יום שביטל הושע בן אלה, פרוסדיות שהושיב ירובעם בנבט הדרכים, שורה אחרונה, שלא יעלו ישראל לרגל, ואמר לאיזה שירצו יעלו, כותב רשי, אתם רואים בקטע הבא, לאיזה שירצה יעלה, לאיזה שירצה יעלו, הושע בן אלה רשע היה, תכתיב היה שרה בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל, והיינו דקאמר שביטל הפרוסדאות, ואמר לאיזה שירצו יעלו, ירובעם בנבט היה מלך ישראל הראשון, היה עובד עבודה זרה גדול, הקים שני עגלים, עגל אחד בבטל, עגל אחד בדן, ושם שומרים, שמנעו מכל עולי הרגל להגיע לירושלים. אסור, רק לעבודה זרה מותר. בא הושע בן אלה, שלא היה צדיק גדול, ואמר, אנחנו בעד פלורליזם, בעד בחירה חופשית, ביטל את השומרים, מי שרוצה, יעלה ירושלים. מי שרוצה, כמוני, ילך לעבודה זרה. הוא היה רשע, הוא עבד עצמו, עבד עבודה זרה. הוא אפשר, תודה רבה באמת, הוא אפשר לעלות לירושלים. אבל כמובן, אני, הושע בן אלה, הולך לעבודה זרה. וזה דור של, הוא היה רשע. לא היו ימים טובים לישראל, כמו היום הזה, שבו התירו לנו שכוח, תודה רבה לרשעים, מי שרוצה, יכול גם לעלות לירושלים. כמובן, הרוב הכי לעבודה זרה, זה מולץ, זה הקדמה, אבל מי שרוצה, מי שיש. שבריאות, אנחנו לא מתערבים לכם, יש חופש דת, מי שרוצה, לא היו ימים טובים לישראל, זה יום נורא. זה יום נורא. מלך ישראל הולך לעבודה זרה, זה נכון, זה קצת יותר טוב מרובם. טיפה. אבל עדיין חילו לשם שאין כדוגמתו, הוא לא ביטל את העבודה זרה, הוא לא שרף את העגלים, כמו שעשו אחרים, לא, הוא השאיר את הכל. השאיר את העבודה זרה, כמו הוא אומר, יש להגיד שזה יותר גרוע אפילו, כי מבחינתו זה שווה. יש גם וגם. על זה אומרת הגמרא, לא היו טובים לישראל. שאלה, אני מדלג איתכם על ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, דיברנו כבר, דלגו קדימה למה שאתה הזכרת, הרב קלפה, רב יוסף ורבא, דאמר את הרווי, יום שפסקו לכרות עצים למערכה. זה הכי תמוה. מה, זה לכאורה ממש טכני לגמרי. כל שנה בט"ו באב, היו מפסיקים לכרות עצים. היה צריך אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. וכמובן גם לצורך קורבנות ולצורך הקטורת, היה צריך קרשים. אז היו קורטים עצים כל שנה בקיץ. למה בקיץ? כי בקיץ יש פחות תולעים בעצים. העצים ההלחים הם מטליים. הם מטליים. אבל העצים היבשים הם לא מטליים. אין התולעים יותר מדי נוזלים שהם יכולים לשתות. אז היו, כיוון שעשו חס ושלום שתהיה תולעת על המזבח, כי תולעת היא חיית מאה, אז היו בוחרים את העונה שיש בה הכי פחות תולעים, כדי שאז העצים יהיו על המערכה. עכשיו, ט"ו באב, כמו שאולי פה אפילו בגבעת שמואל מרגישים, אצלנו בקריית אתם מרגישים את זה כבר, תש כוחה של חמה. התחלתם להרגיש את זה פה? עוד לא. יגיע אליכם, בעזרת השם. אז מט"ו באב והלאה, כך אומרת הגמרא, תש כוחה של חמה. הלילות מתחילים קצת, הרגשתי קצת בחוץ. יונתן, היה קצת איזה, קצת רוח. היה פה יותר גרוע שבוע שעבר, לא? נראה לי. אז קצת מתחיל טיפה, בעצים, בלילה כשיהיה קצת לחות, יש קצת רטיבות, קצת קרירות, מתחילים להטליע. אמנם היה לשקע בית המקדש, שהכהנים בעלי המומים, היו מוצאים את התולעים מהעצים, אבל העדיפו לכרות עצים, שהם עצים שמראש יש בהם פחות תולעים, לכן בט"ו באב הפסיקו לכרות עצים של השנה. עד שנה הבאה, עד הקיץ הבא, לכאורה משהו טכני על הדבר הזה. לא היו ימים טובים לישראל, כמו היום שהפסיקו לכרות עצים. לכאורה, הייתי אומר, זה יום לא כל כך נחמד. מעכשיו התולעים נכנסות לכל חור. זה יום טוב כל כך. הפסקת לכרות העצים, אבל נגמר משהו, לא? זה לא התחלה של משהו. יש לשאול למה זה יום כל כך שמח. ועוד הערה אחרונה, כותב רב צדוק בשם רב חיים ויטל, בספר פרי עץ חיים, רב חיים ויטל אומר, יש שבע טעמים לט"ו באב. בגמרא כתוב רק שש. אז רב צדוק אומר, כתוב בגמרא טעם השביעי, בואו נראה את העניין השביעי. אמר רב מנשיה, שהוא הרביעית מהסוף, וקראו לה יום תבר מגל, מכאן כבר לא כותפים, מכאן ואילך דמוסיף, יוסיף, ודלא מוסיף חס ושלום, יאסף, הכוונה ימות. מה זה מוסיף יוסיף? מי שמוסיף ללמוד, תראו ברשי, דלא יוסיף לעסוק בתורה בלילות, מכאן ואילך, סליחה, תקח אחורה, מ-15 באב ואילך, דמוסיף לילות על הימים, שמתם לב שמעכשיו הלילות מתחילים קצת להתארך, הימים מתחילים להתקצר, לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חיים, יש פה הבטחה של הגמרא, שמי שילמד תורה עכשיו, אחרי ט"ו באב, והלאה, קצת יותר עם מה שהיה לפני ט"ו באב, זה דווקא מיני טיולים, בדרך כלל מטיילים בזמנים האלה, אז תזכרו בטיולים שלכם, 5 דקות, משהו ככה לפני השינה, בלילה להוסיף בלימוד תורה, יש לך הבטחה מהגמרא ש... יאריך ימים, יוסיף, ומי שלא, לא נזכיר מה כתוב פה, בסדר? לא נזכיר, אבל תוסיפו, אז מה נפקא מינה, בסדר? זה מה שאומרת, זה הטעם השביעי, שזה בעצם מתחיל פה לימוד תורה בלילה. גם פה צריך להבין, לא היו ימים טובים לישראל, כמו הימים האלה שהלילות מתארכים, צריך להבין את הדבר הזה. בואו נעשה לראות, אני חוזר אתכם לברכת המזון, ברשותכם. שזה הרוגי ביתר, תקנו הטוב והמתיב. בוא נימד דברי הרב זצ"ל, מופלאים על הדבר הזה, ולאט לאט נצעד בדרך הזאת, של התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, וגם טיפה נדבר על הדור הזה, והמציאות של השנה האחרונה. בוא נקרא ביחד. כותב הרב משפט ראשון, שהוא משפט מכריע, משפט מאוד מאוד חשוב. החוט המכריז, אתם רואים? אתם איתי? החוט המכריז. החוט המכריז. בכל דרכי התורה הוא קשר הכלל אל הפרטים, במה שהפרטים מוצאים את עושרם בכלל הגדול. משפט מאוד מאוד חשוב, שהוא הלב של הפסקה הזאת. יש שתי תפיסות עולם בעולמנו המבולבל, ששתיהן שגויות ביחס בין פרט וכלל. מה זה פרט? פרט זה החיים הפרטיים של כל אחד, שבהם הוא בוחר, מחליט, מעצב את חייו על פי צרכיו, רצונותיו, אידיאליו. והכלל זה צורכי האומה, צורכי העולם. זה עוד דבר. יש תרבויות בעולם שהעדיפו את חיי הכלל וחיי הפרט. אמרו, האדם הוא חולף, האדם הוא קטן, האדם הוא סובייקטיבי, אבל הוא נבחן בכמה הוא מוכן לוותר להיות עבד של הכלל. בזה הוא נבחן. למחוק את עצמו למען הכלל. זו הייתה התרבות הקומוניסטית, שביטלה לחלוטין את רווחתו של האדם, ממונו של האדם, את שאיפותיו של האדם. האדם מצא את עושרו, משהו נמחק למען הכלל. זה לא מה שכתוב פה. זה לא הפרטים מוצאים את עושרם בכלל הגדול, אלא אין פרטים. יש רק כלל, והעושר של הפרטים הוא לא חשוב בכלל, אלא המסירות שלהם אל הכלל. תפיסה הפוכה, כולכם מכירים אותה, היא תפיסה אמריקאית, קפיטליסטית, שאומרת שהפרט זה המטרה. הפרט זה העיקר. הכלל משרת את הפרט. הפרט, יצריו, צרכיו, תאוותיו, אין אידיאל מוחלט, אין גם ערך לעמים. אין קדושה בעמים, אין קדושה בלאומיות, יש קדושה בזכויות הפרט. איזה רק שיעלו במוחו, בתנאי שהוא לא פוגע בזכויות של אחרים. חיה ותן לחיות. זאת המטרה, זה האידיאל, זה לא נכון וזה לא נכון. מחדש פה הרב שיטה שלישית, שאומרת שצריך להבין אחרת, עצם השאלה, מה העיקר, כלל או הפרט, היא בנויה לתפיסה שהיא לא נכונה. בנויה לתפיסה שיש סתירה ביניהם. שיש סתירה בין הפרטיות לבין הכלליות. והאמת היא לא ככה. כדי להמחיש את זה, כותב הרב, אפשר למשל משל, גוף האדם. גוף האדם, יש לו פרטים פרטים שהם שונים זה מזה. אצבע שונה מאצבע, יד שונה מרגל, ראש שונה מלב, אגב שונה מהרגליים, יש איברים שונים. מה שעושה אותם שונים זה שהם מחוברים לכלל. כלומר, אם כל אחד מהם יתנתק מהכלל, אם תיקרת חלילה היד מהגוף, אז היד תמות ותהפך להיות רקב עצמות, כמו הרגל אם היא תיקרת, כמו הראש חלילה אם הוא ייקרת. הכל יהיה אותו דבר. אם הפרטים יתנתקו מהכלל, אז הפרטים יאבדו את הפרטיות שלהם. יאבדו את הגוון המיוחד שלהם, את השונות שלהם. הם כולם יהיו רקב עצמות, כולם ירקבו, כולם יהפכו להיות אפר. אבל אם מחוברים לכלל, אז כל אחד הוא שונה מהשני. בזה שהם מחוברים לכלל, כל אחד מחובר באופן אחר. כל אחד יש תפקיד אחר. אין איבר דומה לחברו. אין איבר דומה לחברו. כלומר, החיבור אל הכלל, הוא לא מוחק את הפרטיות, הוא מאשר את הפרטיות. הוא עושה את הפרט מאושר. לא מאושר בזה שהוא נתן לכלל, אלא מאושר בזה שהוא מצא את עצמו. את גוונו המיוחד, את אישיותו המיוחדת. ולכן השאלה ששואל העולם כולו, מה עדיף, הכלל או הפרט, היא שאלה לא נכונה. אין פרט בלי כלל. ואין כלל שהפרטים בו לא שונים אחד מהשני. לא מקבלים כל אחד את המקום המיוחד שלו. זה לא כלל, זה סתם עיסה. כאשר יש שונות והבדלים בין אדם לאדם, בין גבר לאישה, בין עם לעם, זה יוצר כלל עשיר, כלל אמיתי. וכשיש כלל אמיתי, אז כל פרט מוצא את עוצמתו, את פרטיותו, את סובייקטיביותו, באופן שלא מוחק אותה, אלא להפך, מעצים אותה, מגדל אותה, מחזק אותה. יש הרבה מאוד דוגמאות בתורה, והתורה כולה מלאה הבדלים. הבדלים בין איש ואישה, הבדלים בין כהנים, לוויים וישראלים, הבדלים בין ישראל לעמים, הבדלים בין אדם לאדם. כל אחד הוא שונה, כל אחד הוא אחר. עם ישראל זקוק לשונות הזו. והשונות הזו זקוקה לעם ישראל. ככה נוצא, זה, כל זה, זה מהפכה. זאת מהפכה שאף אחד בעולם לא מבין אותה. זו בשורה אדירה, שאנחנו מביאים אותה לעולם דרך ברכת המזון. אומר הרב, זאת העבודה של ברכת המזון. כי ברכת המזון זה אחרי האירוע הכי פרטי שיש בעולם. אוכל. לאכול זה שיא הפרטיות. למה? כי כשאתה אוכל, אתה משמיד. אתה צורך. אתה מתייחס לעולם כמשאב. אני במרכז. כשאדם אוכל, הוא במרכז. אבל מה הוא עושה אחרי האוכל? אם הוא מברך. הוא שואל את עצמו, בשביל מה אני אכלתי? האם אני המרכז? בוא נקרא את דברי הרב. החוט המכריז בכל דרכי התורה הוא קשר הכלל אל הפרטים. במה שהפרטים מוצאים את אושרם בכלל הגדול. אנחנו רוצים שהפרט ימצא את אושרו. אבל הוא ימצא את אושרו בכלל הגדול. הוא ימצא את אושרו רק בכלל הגדול. כותב הרב. על כן ביות האכילה משפל את האדם בגסות חושיו. זה אירוע של שפלות. אם לא נרים אותו. אם לא נרים את האירוע הזה, הוא ישפיל את האדם. הוא יהפוך את האדם לאדם דורסני. האירוע הכלכלי. זה שאנשים צריכים פרנסה, צריכים אוכל, זה יוצר הרבה רעת איש מרעהו. זה יוצר הרבה קרייריזם, תחרותיות, דורסנות. זה אירוע קשה מאוד. זה אירוע מאוד אגואיסטי ולכאורה מתעוררת חיית האדם. אומר הרב, חושיו והנעתו הבהמית הפרטית. אומר הרב, כבר הוכן לנו מראש בעצת השם, מצוות דאורייתא, פרשת שבוע, ואכלת ושבעת וברכת. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים, לעלות משפלות הפרטי אל רוממות הכלל. חז"ל ומשה, יהושע, בגאונות, בסדר מופתי מדויק, אם רק תשים לב מה אתה מברך. תראה איך בלי הרבה מאמץ, בלי כוונות הרשש, בלי כוונות הרי, רק תקשיב למה שאתה מוציא מהפה בברכת המזון, תראה איך מצד אחד אנחנו לא מזניחים את האכילה, לא מזניחים את הפרט, לא מוחקים את זה, תאכל, תסבע, זה מצוין, מעולה. אבל תראה לאיפה אנחנו מרימים את זה. רק תקשיב למה שאתה מוציא מהפה. בוא נקרא. מותחלים מהפרטים, על כן ראשית הכל צריך הקיום הגופני הפרטי. קיום גופני פרטי זה קיום הפרט. יהושע בן נון, משה רבנו. זן לכל, הוא מפרנס לכל, הוא מכין מזון לכל בריאותיו. בריאותיו זה גם גויים, וגם להבדיל סוסים וזבובים, וגם צמחים. מכין מזון לכל בריאותיו. זה קודם כל הקיום הגופני הפרטי. משה רבנו נתן לעם ישראל את המן, ויחד עם המן ברכת המזון. קודם כל תגיד תודה הקדוש ברוך הוא על מה שאתה אוכל, אבל זה לא מספיק, כי את הפרט הזה צריך להעלות. איך מעלים אותו? זה חיכה 40 שנה ליהושע בן נון. ממשיך הרב ואומר, אחריו הקיום הגופני הכללי, קיום האומה. כשאתה אוכל אתה מחזק את האומה. כשאתה אוכל, לועס, בולע, היה לך טעים, התחזקת, התחזקת, עם ישראל התחזק. על ישראל עמך, נודה לך השם אלוקנו על הארץ ועל המזון. אנחנו בונים את הארץ, ארץ נותן פירותיה בעין יפה, ועם ישראל ברוך השם אוכל ומתחזק, ויש עם ישראל בעולם. הגוף הלאומי נבנה. כמובן שגם זה לא מספיק, כי גם גוף לאומי יש לכל העמים. גוף לאומי זה כמו הפרט רק בהרבה. שלב שלישי, כותב הרב, אחר שעלו ביד האומה שתי אלה, אז צריך להתחיל התייסדות הצורה. צורה זה הרוחניות. אם אתה לא אוכל, גם לא תהיה רוחניות. האכילה היא הופכת את הגוף להיות כלי ראוי לזה שתהיה בו נשמה. ויש נשמה גם לאומה. אתה בנית את הפרט שלך, בנית את הכלל של עם ישראל, ועכשיו יש נשמה לאומה, ירושלים. ירושלים היא נשמת עם ישראל. אתה בזכות האוכל, אחת הסנדוויץ', אתה תרמת לבניין ירושלים. אבל גם זה לא מספיק, כי בניין האומה זה עדיין רק האומה. שלב רביעי, תורה פרטית, תורומה דואגת לעצמה לקיומה וצביונה. אחר כך תגיע עד הצורה הכללית. בדאגתה של האומה לכל המון הגויים, רואים בצלם אלוקים, זה התפקיד של בית המקדש. בית המקדש נבנה כדי להיות אור לגויים. ונערו אליו. לכו ונלכה, יורנו מדרכה, נלכה באורחותיו. בית המקדש זה אור לגויים. וזה להביא את העולם לתכליתו. כל יהודי שאוכל, אנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים שהוא ייהנה, צריכים שהוא יהיה בריא, כדי שיהיה עם ישראל, כדי שיהיה ירושלים, זה הרוח של עם ישראל, כדי שיהיה בית מקדש ויהיה תיקון מלכות שדי. כל זה צריך לשבת לך בראש כשאתה אוכל לחם. אבל למה צריך את הרוגי ביתר? מה קרה ברוגי ביתר? מה נבנה? הכל קרס, הכל נפל, הכל התמוטט. מה הוסיפו עוד ברכה לרוגי ביתר? ממשיך הרב ואומר, אמנם כאשר משך הגלות הלב חרד אל אלה התעודות, שאחרי שאיננו נדכאים בהמון צרות ופיזורים נוראים, פחדנו שלא תיפסד חיי הצורה הפרטית מהאומה. מה הצורה הפרטית מהאומה? הצורה הפרטית זה ירושלים. ואימה יחד טובת חס שלום התקווה הגדולה שהדר בקץ הימים הכללות האדם. דלגו לעמודה השמאלית בבקשה. אמנם שלא ייפול לבבו, אני קורא, אתם רואים דיבור המתחיל, כן ראוי לאיש הישראלי, אתם רואים את זה? דלגו שלוש שורות אחרי, אמנם שלא ייפול לבבו עליו, ממראה עיניו, מנפילת הגלות. בעין הכרה לרוח חיים הנשגב, הנתון בכלל העם הנפלא, אשר בחר בו השם להיות לאור עולם, והתייאש מההצטיינות הפרטית. יהודים בגלות איבדו את הטעם לאכול. למה אני צריך לאכול? איך יערב לחיקי אוכל אם מהירתו שעל ידי א' ביטול כל היסודות הלאומיים, שזה מה שישוע בנה, תיבסד גם כן הצורה הלאומית הפרטית, זה מה שדוד המלך בנה, ירושלים, ואז אין עוד על מה לחול התקווה הכללית יותר או ממש, זה בית המקדש. יהודי בגלות חי 1800, 1900 שנה, בין הרוגי ביתר לבין לוחמי השומר. והוא שואל, בשביל מה לחיות? מה תפקיד הפרטיות שלי? אחרי שהבנו שתפקיד הפרטיות של האדם זה לבנות את האומה, מה יהיה כשאין אומה? אין ארץ ישראל. אין ירושלים. אין בית מקדש. מה הטעם? האידיאליסטיות הגדולה יכולה גם ליצור דיכאון נורא. דיכאון נורא. מישהו לא אידיאליסט, הוא אוכל כמו בהמה, אבל יהודי לא אוכל כמו בהמה. יהודי אוכל למען זה שתיבנה ירושלים את המקדש, ואין את זה. אין את זה, זה מתסכל, זה שובר, כמו שאמרם, אמר לי, אוהבת, שתפרוש ממנו, כי למה לא ילדים לעבדות במצרים? למה לא ילדים לאושוויץ? למה לא ילדים לגירוש ספרד? למה? למה לחיות? גוי לא שואל למה לחיות, אבל יהודי שואל למה? למה? מה? מה? לא, מה הטעם להתקיים? מה הטעם לאכול? אנחנו לא אוכלים כדי לשרוד, אנחנו אוכלים כדי שתיבנה ירושלים בית המקדש. שמה אני אוכל? אני אוכל בשמחה כי יש תפקיד, והתפקיד הזה צריך להתממש, אבל הוא לא התממש. במה התפקיד? במה? שאני תחת מגף של איזה גוי? בשביל מה? בשביל מה? יהודי צריך סיבה, מחפש משמעות. מה הסיבה? ופה מגיעה הברכה נשגבת מאוד. חידוש גדול בהרוגי ביתר. מה עשה הקדוש ברוך הוא בזה? שהגופות שלהם נשארו שלמות. הם לא ניצחו את הקרב. הם הפסידו את הקרב. אבל הגופות שלהם נשארו שלמות. מה זה אומר? זה אומר שכשהם יקברו מתחת האדמה, הקבורה הזאת זה לא סוף פסוק. כי ראינו 3 שנים שהגופות האלה לא נרכבו, לא התליעו, הן מחכות למשהו. הכניסה שלהם מתחת האדמה באה לומר שיש נסתר. יש נסתר. יש כוח חיים סמוי. לא הכל צריך לראות. לא הכל צריך להרגיש. צריך להבין שיש פה כוח חיים סמוי. יש בזה מעלה יותר גדולה מאשר משה, יהושע, דוד ושלמה. לא היו ימים טובים לישראל. כמו היום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. למה? כי זה דרש מכל יהודי להיות אדם בוחר בחיים. לא חי אותם כמובן מאליו. לא חי אותם, אתה רואה את ירושלים, אתה רוצה לחיות. אין לך בחירה מזה בכלל. אתה רואה את שלמה, את דוד, את יהושע, מי לא רוצה להיות חלק מזה? אתה מרגיש שהאכילה שלך היא בונה אידיאל גדול. היא בונה איזה פרט קטן בתוך גוף ענק שאתה רואה אותו. כשבבית ראשון שלמה המלך היה חי, היו יהודים להקות נביאים שהסתובבו. נביאים ובני נביאים, עם ישראל הרגיש גדול, הרגיש קרוב לאלוקים. הרגיש אינסטינקט אלוקי פשוט, קל, זמין, נגיש. כל אחד רוצה לאכול ורוצה לברך על זה. אבל הוא לא בחר. הוא לא התגבר. הוא לא גיבור. הוא לא בנה את הפרטיות שלו גם בחושך. הוא בנה את זה באור. תודה רבה. הוא בנה את זה באור. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרוגי ביתר זה השיא של ברכת המזון. זה השיא. למה? כי למדנו בתחילת הפסקה שהכלל צריך שיהיו פרטים. כדי שיהיו פרטים, צריך שהכלל לפעמים יסתתר. ואז כל פרט בונה את הרצון שלו ואת הגבורה שלו הוא מגלה את הכוחות הפרטיים שלו, מה שכשהכלל מופיע בתעצומותיו פחות קיים. כשהכלל מופיע בשיא אורו, בשיא עוצמתו, אז הפרטים לא מגלים את גבורתם, הם נסחפים, הם נסחפים בתוך הכלל. ברור ליד שמאל כשיד ימין בטעות חותכת אותה שהיא לא חותכת את יד ימין בחזרה, נכון? כשאתה קוצץ סלט, ובטעות יד ימין חתכה את יד שמאל, יד שמאל לא מעלה בדעתה להחזיר ליד ימין, נכון? אבל מה יהיה ידים? אם יד שמאל כן תרצה להחזיר, היא כן תרצה להחזיר, היא תתצבר! איך עשיתי את זה? כי אנחנו בכלל לא גוף אחד. אני זה אני ועד זה עד. אבל אז יד שמאל תחליט שהיא לא עושה את זה. תתגבר! יש בנו משהו סמוי שמאחד בינינו. יש לי יכול להתעלם ממנו. אין לי יכול להתעלם ממנו כששלמה המלך חי. יש לי יכול להתעלם מזה בהרוגי ביתר. ואני לא אתעלם. ואני לא אתעלם. אני לא אחזיר. אני אלווים ואינם עולבים. אני לא אחזיר. ומופיע משהו שלא יכול היה להופיע בשלמה. לא היו ימים טובים לישראל כמו הימים האלה. כמו היום הזה. בואו נעבור על כל 6 הדברים שקרו בט"ו באב. ותראו שט"ו באב זה לידת הפרטיות, בשיא פרטיותה, אבל הפרטיות הבוחרת. בואו נדבר, נתחיל מהושע בן אלה, בסדר? זוכרים את הושע בן אלה? הושע בן אלה זה הטעם הקשה ביותר. הוא, תודה רבה, שכוייך, סילק את השומרים. נכון? מה זה שווה? כל היהודים רצים לעבודה זרה. המלך הולך לעבודה זרה. מי שרוצה, הזקנים, הפריירים, הם יעלו לירושלים. אבל הכסף הגדול נמצא בבית אל, נמצא בדן, שם הזהב, שם הגלים. מה שהביא בסוף לחורבן מלכות ישראל. הלכו אחרי עבודה זרה. כן. אבל יש בחירה. יש בחירה. יכול להיות שמתי מעט יבחרו בה. אבל המתי מעט האלה לא היו מעולם. כי כששלמה המלך היה חי, לא הייתה בחירה. אנחנו פה שתי דורות אחרי שלמה המלך, הושע בן אלה. ויש בחירה. הנפש רוצה עבודה זרה. הנפש רוצה שיד שמאל תחתוך את יד ימין. זה מה שאני רוצה. אבל אני מחליט שאני לא אעשה מה שאני רוצה. למה? כי אני יודע שבסתר המדרגה, מתחת לפני השטח, יש פה איזה אמת סמויה, שאי אפשר להרגיש אותה, אי אפשר לראות אותה, אבל היא חיינו. ורק אז, כשאתה בוחר בה, מתוך החושך הגדול, היא מופיעה באמת. כי קודם היא הופיעה, כי לא הייתה לך ברירה אחרת. אבל עכשיו יש בעוד, איך בחירה? יש ברירה, ויש כל העולם הולך אל החושך. כל העולם הולך לשנאה ולפרטיות. ואתה גם מרגיש את הפרטיות, אבל אתה בוחר בכלל. אתה בוחר את כל הפרטיות שלך למסור אל הכלל, לצרף אל הכלל. ובזה הפרטיות שלך מגלה כוחות שלא האמנת שיש בך. הושע בן אלה, הרשע הזה, נתן לנו בחירה. נתן לנו בחירה. בוא נתחיל מההתחלה. ביום הזה הותרו שבטים לבוא זה בזה. נכון? שאלנו, אם צריך שהשבטים לא יתערבבו, צריך שהנצח לא יבואו זה בזה. אם צריך שיתערבבו, כבר מההתחלה אפשר להערבב אותם. תשובה, בהתחלה צריך שיהיו פרטים. בדור ראשון, צריך שדן יהיה דן, וזבולון יהיה זבולון, ויהושע יחלק כל שבט למקומו, ולא קרב זה לזה. אסור להתחתן. אחרי שכל פרט נבנה, עכשיו מתאחדים. ההתאחדות היא לא כדי למחוק את הפרטים, אלא כדי לצרף את הפרטים אל הכלל. זה ט"ו באב. אותו דבר הטעם השני. הטעם השני שבט בנימין. שבט בנימין היה שבט של אנשים שלא מכניסים אורחים. לנדות אותם מעם ישראל זה לא פתרון. הפתרון הוא להכניס אותם ולבחור. כשאתה מכניס שבט בנימין, זה אומר שבתוך כל בית יהיה בנימין כזה. בתוך כל נפש יהיה בנימין כזה. זה הכי טוב. הכי טוב זה כשיש לך בנפש יצר הרע. ואתה לא רוצה להכניס אורחים. ואז אתה בוחר כן! להכניס שבט בנימין, לא היו ימים טובים לישראל. לא היו ימים שבהם עם ישראל התגלה בשיא תפארת גבורתו. שהוא מכניס את הרע פנימה ומתגבר עליו. לא זורק אותו החוצה. מכניס אותו פנימה ומתגבר. לאט לאט. לאט לאט נחזור בתשובה. ככה, זה היום הכי טוב שיש. לא היו ימים טובים לישראל. הטעם הנוסף, אחרי הושע בן אלה, סליחה, קל ומתי מדבר. מתי מדבר זה היה דור דעה, דור ששמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. מי ששומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, זה לאות ולמופת. אבל זה לא תיקון עולם. כי כשאתה שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, אין לך הרבה בחירה. אין לך הרבה יכולת לטעות. קצת, חטא העגל, חטא המרגלים, אבל זה לא ללכת לעבודה זרה, ללכת לכפירה. מי שעמד תחת הר סיני לא יהיה כופר. אבל אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שהדור הזה ישוב אל מקומו, ועם ישראל יהיה עם שלא זכה להיות בהר סיני בגופו. ועכשיו מתחילה הבחירה, ועכשיו מתחילה בניין ארץ ישראל, וככה ארץ ישראל צריכה להיבנות. בלי מתי מדבר. עם אותם ילדים, תפכם אשר אמרתם לבז יהיה, בניכם אשר לא ידעו טוב ורע, הם יבואו שם, והתמודדו, נכון? הדבר הזה הוליד הרבה תמודויות, כתוב בגמרא, במדרש, שאם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, הוא לא היה נחרב. אבל לא משה רבנו בנה בית המקדש. אנחנו בנינו, והוא נחרב. בנינו עוד פעם, והוא נחרב עוד פעם. ועכשיו לבנות אותו זה סיפור רציני מאוד. וזה הכי טוב. זה המדרגה הכי גבוה. לא שמשה רבנו יבנה את זה. אומרת הגמרא, ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. היום שבו ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, לא היו ימים טובים לישראל. למה? עם ישראל גילה את היכולת שלו להיות מסור אל הנסתר. מסור אל המציאות המפסידה בנגלה. בנגלה זה עם מפסיד, זה עם מובס, זה עם כושל שכולם צוחקים עליו. אמר הדור האחרון, על מה עשה השם לארץ הזאת? היינו ללג ולכלס 1800 שנה. אספר לכם סיפור, סיפר לי הרב מוטי יס על סבא שלו. סבא שלו היה בבני אושוויץ, והרשעים לקחו אותם לחטא את הבגדים באיזושהי מכונה בלילה. מכונה לחיטוי בגדים, הפשיטו אותם, זרקו את הבגדים למכונה, והמכונה נשרפה. נשרפה המכונה, הבגדים נשרפו, אמרו להם, תחזרו הרומים לצריפים, מחר בוקר יהיו בגדים. צריכו להשפיל אותם, היה קור כלבים, קור אימים. סיפרת לכם, נכון, הרב שקד. וטוב, הוא, הסבא שלו חזר, הוא היה נער, חזר מהקרמטוריום, מהמקום הזה, יהודים התפזרו לצריפים, חיפשו סמרטוטים להתכסות, היה קור מקפיא של פולין. מצאו סמרטוטים, חילקו לכל אחד זה סמרטוט, התכסו שניים, שלושה בסמרטוט, והוא התכסה עם איזה זקן. הזקן הזה אומר לו, מה אומר לו? בית זקף. נכון? אמרנו, מה? אמרנו, בית זקף. אמרנו, מה אתה מדבר? אומר, מסכת בית זקף, דף כף, היום בדף יומי. אנחנו מסכת בית זקף, דף כף. אומר לנו, מה אני אעשה עם זה עכשיו? הוא אמר לו, אני זוכר בעל פה. אני אגיד את זה ונימד את זה ביחד. אני אקריא את הדף ונימד ביחד. מסכת בית זקף, דף כף. שני יהודים, זקן ונער, רועדים מקור, במחנה השמדה, מחוסים בסמרטוט, לומדים מסכת בצד דף כף. מי ניצח את מי פה? הגרמנים את עם ישראל או עם ישראל את הגרמנים? אמר לי רמות יס, לא היה נחת רוח במרום כמו הלימוד הזה, אני חושב מאות שנים. מי ניצח פה את מי? הרוגי ביתר. הרוגי ביתר זה היכולת לברך ברכת המזון, ולומר, אני יודע שאני לא רואה, אני לא רואה לא את דוד, לא את שלמה, לא את יהושע, וגם לא את משה. אני חי בעולם של הרוגי ביתר, אבל אני מברך. אני מברך על הלחם שלי, הטוב והמתיב. כי יבוא יום. היום עוד יבוא. ואנחנו נקום. אבל אנחנו נקום אחרי שבחרנו. אחרי שבחרנו ובחרנו ובחרנו אלפי שנים, אנחנו בוחרים. יש גלות של הגוף, שברוך השם אנחנו כבר לא נמצאים בה, ויש גלות של הדעת, כולנו עדיין בגלות, גלות הדעת. איפה הראש שלנו נמצא? הראש שלנו לא נמצא בירושלים, וזה טוב שהוא לא נמצא שם. כי מי שהראש שלו לא שם, יכול לבחור להיות שם. מי שהראש שלו לא שם, הוא יכול להחליט שהוא יעשה שהראש שלו כן יהיה שם. כי הנכדים שלכם, בעזרת השם, הראש שלהם יהיה בירושלים לגמרי, בית המקדש ייבנה. המצדוק אומר שבית המקדש ייבנה בט"ו באב. ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, מתן תורה זה יום כיפור. זה מופיע באותה משנה. יום חתונתו זה יום כיפור, כי מתן תורה השני זה יום כיפור. יום שמחת ליבו, ט"ו באב. שזה ייבנה בית המקדש. כתוב בגמרא שבאב ייבנה המקדש. אז זה ייבנה בט"ו באב, זה בדיוק שבוע אחרי תשעה באב. זה אחרי חול המועד של תשעה באב. אז זה, 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 זה הזמן הזה. ציימתי לכם פה בדף את דברי רב צדוק לגבי הטעם השביעי. אתם זוכרים מה הטעם השביעי? הטעם השביעי להוסיף לימוד תורה בלילה. למה להוסיף? עצי המערכה, נכון. אם אתה לומד, יוסף בידיך. עצי המערכה, התולעים מתחילות להיכנס לעצים, חברים. עכשיו, ברגעים האלה. הכל נהיה תמה. אי אפשר להביא את זה לקורבן. אי אפשר. אנחנו מתחילים עכשיו חורף. ממש בעלות האלה, אנחנו מתחילים להתארך. הימים מתחילים להתקצר. החושך מכסה הארץ. עוד מעט אלול, תשרי, שמחת תורה. חורף. חורף מגיע. הכל הולך להיות ערום. העצים הולכים להיות ערומים. מה שעכשיו כל מי שיוצא לשדות יכול לראות עדיין חיטים, לראות עדיין ענבים בשלים על העצים. עוד מעט זה ייעלם. לא יהיה כלום. לא יהיה כלום, הכל יהיה ערפל, וזה הכל מתחיל מטובב. אי אפשר להביא עצים למערכה, אי אפשר. אבל מה כן אפשר לעשות? להשקות את העצים האלה, ויגיע קיץ שנה הבאה, בזכות החורף. אם לא יהיה חורף, העצים ימותו. החורף הזה נצרך. יבואו ענבים בקיץ הבא בזכות הערפל והגשם. ואנשים שלא התבלבלו ובחרו, בחרו להשקיע בעצים האלה, שהם לא נותנים שום פרי. שום פרי הם לא נותנים בחורף. ואנשים משקיעים בעצים האלה, משקיעים אותם ומדשנים אותם. ואנשים האלה, הגיבורים, הזורים בדימה האלה ברינה הקצורת. זה התקופה שמתחילה עכשיו. לכן מתחיל ללמוד תורה בלילה. בואו נקרא מהר מהר דבר צדוק, צריך לסיים. אומר רב צדוק, איפה הרב דסה? צריך לסיים, אני חושב, ידעתי. טוב, תתראו שלא פה, זה יסיים בזמן. וביתר היה מלכות בן קוזיבה. ביתר זה בר כוכבה. דאמר, אנא משויח. והרמב"ם זה כתב שרבי עקיבא היה נושא כליו של בן קוזיבה. איך רבי עקיבא היה נושא כליו של בן רבי עקיבא? דלגו לפסקת השני. זה מה שכתב הרמב"ם, זה לא רק נושא כליו של בן עקיבא, שהיה סבור עליו שהוא משיח, וכלים של משיח הוא תורה שבעל פה. למה כלים של משיח זה תורה שבעל פה? מה יש בתורה שבעל פה? הסתכלו למעלה בתנחומה. מה זה תורה שבעל פה? כל מי שלמד את התורה שבעל פה, כולכם למדתם. עזבו, כל מי שמקיים תורה שבעל פה, כל אישה שמדליקה נרות שבת, מקיים תורה שבעל פה. כל אדם שמניח תפילין לא פה, אלא פה, מקיים תורה שבעל פה. כל אחד מאיתנו, כל מי שמקפיד על מוקצה, הוא מקיים, מה זה תורה שבעל פה? אומר התנחומה. שורה רביעית, לא תמצא תורה שבעל פה אצל מי שמבקש עונג העולם, תאווה וכבוד וגדולה בעולם הזה, אלא במי שממית עצמו עליה. התורה שבעל פה זה קשה. זה קשה ללמוד אותה, וקשה לקיים אותה. המון המון דקדוקי מצוות. דלגו שתי שורות קדימה. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל לתורה שבעל פה. דלגו עוד קדימה. זוהי תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד. נכון, היא קשה ללמוד? חברים, רק לי זה קשה עכשיו לכם. קשה ללמוד. גם אתה חושב שהבנת, אז אתה רואה את הרשב"א, מבין שתמיד שלא הבנת. אז אתה מבין את הרשב"א, אתה רואה את המרשה, תמיד שלא הבנת הרשב"א. נכון? זה תורה שבעל פה. קשה ללמוד, ויש בה צער גדול, שהיא משולה לחושך, שנאמר, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול. אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול, שקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, באיסור והיתר, בתמר את האור, מי שלא הולך בחושך לא יראה אור גדול. ולעתיד לבוא, הנלמים אינם עולבים, זוכרים? אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אומר הצדוק בקטע השלישי. לכן היית בגמרא, אחר כך מכאן ולך דמוסיף יוסיף, שאז מיום תתוו, כאשר ראו שמתחיל התיקון אחרי החורבן, תקנו שצריך להוסיף מהלילה על היום. ולילה הוא כנגד תורה שבעל פה, כמו שראינו, הולכים בחושך. ואף שאמרו, תראו בדרגו שתי שורות, מחדן שמעתך, אמר לו דאמה מינינו, בגמרא בירובין, אומר אחד המוראים, הסברה הזאת זה סברה שהגעתי אליה ביום. סברות שאתה מגיע אליהן ביום, סברות מחודדות. בלילה אתה כבר עייף, העיניים נעצמות, אתה לא כך רואה. אז למה טוב ללמוד תורה בלילה? מודה רבי יוחנן, מכל מקום איתה, מודה רבי יוחנן שאין רינה של תורה. מה זה רינה של תורה? בחירה. רינה של תורה זה בחירה. רינה זה תפילה. אלא בלילה, זה קום אירוני בלילה. וכן הוא אומר, ותקום בעוד לילה. והיינו על תורה שבעל פה. כמו שאמרו, השונה בלא זמרה, אוי דקרי לרינה, דקרי שבעל פה, הוא שיוחזים דברים ללב. ואז דגעו טיפה קדימה, ונראה שזה טעם השביל לטו באב. שעל ידי מה שראו אז שהתחיל התיקון את התורה שבעל פה, צריך להוסיף מאז מעלה לשנות. וכן, לשנות, סליחה. כן כתב הרמב״ם, הרוצה איתו זכות בכתרה של תורה, ייזהר בכל אלותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה. כל לילה ללמוד קצת. אם כן, זה מתאים מאוד למה שאמרנו. הדור הזה שלנו, דור של משיח. איך רואים דור של משיח? דור שקשה לו. שמעתי ממישהו חכם מאוד, מחנך גדול, שבדור הזה כל שנייה זה ניסיון, נכון? לא היה דורות כאלה. לא היה דורות. כל שנייה יש לך בכיס ניסיון, נכון? יש לך ניסיון בכיס. אתה רוצה מה שיש לך בכיס או לא? ומה אתה עושה מה שיש לך בכיס? זו שאלה גדולה מאוד. לא היה ניסיונות כאלה. לא ניסיונות פיזיים, ניסיונות מנטליים בראש. כי הדור הזה הוא דור גיבור. המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בה, כמה זה 8 חודשים כבר? 300 ימים. 10 חודשים. אמרו לי שהיא המלחמה ארוכה ביותר מאז מלחמת השחרור. למה הקדוש ברוך הוא זימן לדור שלנו מלחמה כזאת שלא נגמרת ולא ברור בדיוק מתי היא תיגמר? כי הוא דור שיכול לעמוד בה מבחינה מנטלית. זה לא שישה ימים, שישה ימים זה דורות קטנים, זה דורות חלשים שאמרו לפני ששת הימים האחרון שיחבא את האור שיוצא מנתב"ג. הדור הזה, מי לא, אף אחד לא יוצא מנתב"ג, רק עולים לארץ כל הזמן, עולים פה לארץ. למה? כי זה דור גיבור. הדור הזה לא מחזיק מעצמו, אבל הוא צריך להחזיק מעצמו, הוא צריך להיות גאה. אנחנו בדור של ט"ו באב, דור של משיח, משיח תורה שבעל פה. בחושך אתה הולך, אתה לא, הסברות לא מחודדות, ואתה מחליט שאתה בכל זאת לומד. הרוגי ביתם, מתחת האדמה יש גופות, והגופות האלה הם בניסטר חיות, הם בניגלה מתות, אבל בניסטר הם חיות. הרומאים משתגעים, איך אתם ממשיכים? איך זה לא מטליע? איך זה לא מתפרק? מה יש לכם? לא מבינים. אמריקאים משתגעים, אמרנו לכם רפיח אל תיכנסו, חלילוס אל תיכנסו, נכנסים והולכים. הדור הזה שאמרו שרוצים להפיל עוד שנייה וזה, לא נופלים. זה דור ענק, דור של בחירה, דור שאושע בן אלה מבטל את הזה. יש לך בחירה, כשיש לך בחירה אתה לפעמים גם בוחר לא טוב, אבל כשאתה בוחר טוב זה כי אתה בחרת, כי אתה בחרת אתה, ואתה מגלה כוחות שלא האמנת שיש בפרט. כשיש כלל הפרטים לא צריכים כל כך הרבה כוחות, אבל כשהכלל מסתתר מאחורי, מעבר להרי החדשות, מעבר לנגלה, שם מסתתר הכלל, וכל פרט בוחר להאמין שיש את הכלל הזה. הוא בוחר להאמין שיש את הכלל הגדול הזה, ואכן הוא חייל לצהל, יום יום, לילה לילה, בצפון, בדרום, לא מאססים, לא נחלשים, ולומדי התורה. מה לא אומרים על לומדי התורה? שהם משתמטים ולומדי תורה, שני לומדים, ובלילה, ולא מבינים כל כך. זה לא דור עם גאונים כמו רבי עקיבא איגר, אבל הם משתדלים. זה פיל לפלאות הדבר הזה. וזה דורו של משיח, כך יותר בצדוק, שנזכה כולנו כאן בקעת המזון כמו שצריך, וגם לכל התקופה שטו באה והלאה, זה רק התחלה כמו שראיתם, להוסיף. להוסיף בקיום תורה שבעל פה, להוסיף באהבת לאדם לחברו, גם כשהכלל מסתתר, יש כלל, יש כלל, ואנחנו נבחר בו שוב ושוב ושוב, עד שיזרח אורו, תגדילו תורה וידיר המקום הזה, בעזרת השם.